טוב, בהנחה שאנחנו מתקדמים בתוך הסוגיה הזאת, כמו שאנחנו נשארים עם בני נוח גם להמשך, אז הסוגיה של שבוע הבא בעיניי היא הסוגיה של על מה בן נוח נהרג. שזה מתחיל ברבי יוסי, נכון? שם בשם רב. אמרם רבי יוסף אמרי בלב על שלוש מצוות בן נוח נהרג, בסדר? ומשם והלאה הדיון על מה בן נוח נהרג. ולא רק על מה הוא נהרג, אלא גם איך הוא נהרג, נכון? זה השלב הבא. עדיין היא בהתראה וכו'. של הדבר הזה, אבל יש פה הרבה דברים שגם משתלפים פנימה, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, לדוגמה, האם אישה מצווה במצוות בני נוח? ולכאורה עולה מהגברה, נכון, מרב אמנונה, שנשים, מרב יהודה כבר, מיד איש ולא מיד אישה. זאת אומרת שבנות נוח לא מצוות במצווה הזו. אבל בואו נתחיל קודם כל, באמת כמו מנגנון הבסיסי של מיטת בני נוח. איך בני נוח מתים, על מה הם נהרגים, איך הורגים אותם, מי הורג אותם. שזו שאלה בהחלט מעניינת, והיא פותחת גם הרבה, כמובן, כל השאלות פה פותחות השאלות העקרוניות ביחס לבני נוח. שאלה מעניינת, אגב, שנזכיר, שעולה בשוטים ככה, ובשוטים של בני זמננו דווקא בעיקר, והיא שאלה באמת מאתגרת, זה האם, מה לגבי קטן? ההלכה היא שקטן בנוח חייב במצוות בני נוח. האם אפשר לומר שקטן מישראל חייב בשבע מצוות בני נוח?
זה מוזר לומר קטן חייב.
עכשיו, מה ההיגיון בזה שהוא חייב? ההיגיון הוא פשוט. א', כיוון של ההלכה קטן בנוח חייב במצוות בני נוח, אז ודאי שלא גרה ישראל מבנוח בכורה. ב', ההיגיון הוא פשוט. קטן לא מתחייב במצוות הכתובות בתורה. אבל מה עם מצוות שבמובן מסוים לא כתובות בתורה? זאת אומרת, האם יש ממד של חיוב, שהוא כאילו ממד חיוב קודם למתן תורה? זה בעצם השאלה. בסדר? עכשיו, הקטן, וכך נוסח את זה, בשלום הזמן, לא ירבח, כך נוסח את זה, הרב עובדיה. זאת אומרת, יש בשוטים של ימינו בהחלט קול מרכזי שרוצה לחייב קטן למצוא בני נוח על רקע זה. בדיוק על רקע צורת החשיבה הזו. עכשיו, זה שוב, זה מין דוגמה מעניינת, כי היא בדיוק בוחנת, נכון, את הגבולות של השאלות שאנחנו מתעסקים בהן, של ההנחה של איזשהו, שוב, מצוות בני נוח, כאיזה חוק טבעי שהוא משותף לכל באי העולם וקודם לתורה באיזשהו אופן. עוד שאלות שיש, זה כמו שקראנו קודם, ראינו את היד חנוך, האם בני נוח חייבים במצוות מכוח הסברה? זאת אומרת, האם יש איזה ממד של סברה שמחייבת בני נוח, שהוא אולי תוקף המצוות האלה של שבע המצוות, של שבע המצוות. שכמובן, מה שנמצא ברקע שלנו, לדברי הרמב״ם, שבן נוח, המקיים את המצוות האלה מכוח אחרי הדעת, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. כאן אגב מחלוקת גרסאות מעניינת ברמב״ם, מכירים את ברמב״ם שבדפוס כתוב שמי שמקיים אותם רק מפני הכרי הדעת אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. עכשיו, ברמב״ם שבכתבי יד, בכל נוסחות כתב היד של הרמב״ם כתוב אלא מחכמיהם. זאת אומרת, אינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם, והדבר הזה הוא כמובן הבדל דרמטי ביחס לזה. אני חושב שהרב שאלת, ראיתי איפשהו שהוא מביא את זה בתור הדוגמה הכי משמעותית לשינוי נוסח קריטי ברמב"ם.
אני חושב שאין שאלה שכל אתם מעלה אדם שלא מזכירים את החילוף גרסה הזאת.
מה, של... אני קליטי השבוע, אגב, את מהדורת הרמב"ם של הרב שאלת. איזה פח. איזה
עבודה. מה, אם תעלית בצד אחד?
איזה עבודה, בסך, וואו. זה ממש... הוא כותב שם בהקדמה. וקיבלתי עליי את העבודה הזאת שהיא עבדות שאין עם החוכמה לכבודו של הרמב״ם. זה באמת, זה מלאכת נמלים אדירה ואין בה...
מה הסינופסיסים של הגמרא?
מה ההבדל? לא, שהוא עשה את זה על כל הרמב״ם. לבד, זה ההבדל.
לא, עדיין, לא. זה דבר מתוחה.
כמה הסינופסיסים עשית על האלה?
לא,
סיניות, כמה זה, 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 זה פרויקט אדיר. זה אלפי שעות עבודה הדבר הזה. הוא לקח את כל הרמב״ם והעמיד מולו נוסח ביקורתי מכתיבי היד. עמוד מול עמוד, עמוד מהרמב״ם הנדפס מול עמוד שהוא כותב, זאת אומרת זה מודפס ככה, יש עמוד צילום מהרמב״ם הנדפס ומול זה עמוד מכתיבי היד. עמוד של מהדורה מדויקת מכתיבי היד, זה פשוט מפחיד, זה עמל באמת.
אז למה לפעמים זה יחד עם הרמב״ם הנדפס, אם הוא עושה מהדורה?
כי הוא מוציא בלי הפירושים קודם כל, ובית, הוא רוצה גם שיהיה לך את אתה יכול ככה, מה שהוא רוצה זה בעיקר שתשים לב להבדלים. זאת אומרת, שאתה תוכל לראות איפה הפערים, מה תרומת הנוסח הביקורתי בעצם ללימוד.
בהרצאה של, יש הרצאה של ישיבה בחיפה.
של אור משועה.
כן, זה גם מה שהם עשו שם, לא?
כן, לא יודע, אני לא יודע מה הנוסח
שם. זה אחד מהכתבי
יד. הם הלכו עם הרב קפח, לא? עם מדורת הרב קפח, אני חושב.
גם הרב אמירה בישועה עשה נוסח משעה.
אה, ביד פשוטה.
כן, עם... משתנה בין הסדרים,
עוד ספור. קיצור, טוב, זה לא קשור לענייננו. עכשיו בואו נחזור ברשותכם, ובשביל זה באנו לחדר הזה, בשביל הלוח. תעביר לי את
הטוש
יש? כבר יש, יש הטוש.
זה בתוך המחלקה.
זה תכלולים.
טוב, אני רוצה שניכנס טיפה יותר בצורה מסודרת ומאורגנת למה שעשינו בו פעם שעברה. ננסה טיפה למפות אותו. בואו נראה עכשיו, מה שאתה איתי זה רק כסוג של טיעון שאמרנו ברבע שעה, עכשיו נפיש עוד רבע שעה גם כדי להבהיר אותו טיפה יותר. בסדר? זה מה שאני רוצה לנסות לעשות, ואתם מוזמנים לסתור אותו, להציע פרשנויות אחרות, ככל העולה בדעתכם. בסדר? אז בואו נתחיל. יש לנו, אנחנו כרגע בגבולותיו ובתחומיו של הדף הראשון, הדף מובר, כשבעצם הדיון מתחיל, נכון, מתגלגל מברכת השם, נכון? שבן נוח מצווה על ברכת השם, שנאמר איש איש, נכון? ואז עומדת הגמרא והאי, אף יודע אתה? נכון? בדרך זה... והיה מאחה נפקה, מאה תמלפקה, השם זו ברכת השם, נכון? רגע, מה עם זה עם השם? נכון? שזה אנחנו כבר יודעים, שזה יגלגל אותנו תכף לממרא של רבי יוחנן, ומכאן תשובת הגמרא שזה לרבות את הכינויים, נכון?
כן.
עליבא דרבי מאיר, ופליגא דרבי מיישא, שאמר רבי מיישא, בנוח שברך את השם בכינויים חייב. נכון? אלא איש איש לרבות את הכינויים, ועליבא דרבי מאיר. נכון? זה השלב הבא. ולמה רק אליבא דרבי מאיר? שמתם לב לדיון שם? וזה הולך גם במניין שם?
בסדר? אין שם ודאי נועד כגר כזה.
בליגה דרבי מאיר שם. בסדר, אנחנו טיפה נכנסים למרות שזה לא ממש מעניינים כרגע, אבל זה... אוקיי, שאמר שם בן נוח וכינויים חייו לרבנן. נכון, לא בליגה דרבי מאיר שם, אתם לב, אתם לדיון בסוגיה. אז פה נקרא את זה רגע יחד, בסדר? מי יקרא לנו? מי גמרא לפניו? מה אישה?
בגלל שחכמים זה בין הכינויים זה בעזרה.
מה?
בגלל שחכמים כינויים זה בעזרה, בין כן ומה כן
הפעם. שנייה, בואו נראה רק את ה... נתגלגל עם זה צעד צעד, בסדר? לרבות את הנוכרים ש... איש איש. והמאחם נפקה, מהתם נפקה, השם זו ברכת השם. קודם עלי מוקשה רבי יוחנן, אמר ביצחק נפח, לא נצריכה אלא לרבות את הכינויים. עליבא דרבי מאיר, למה עליבא דרבי מאיר ולא עליבא דחכמים? כי... כי לשיטת חכמים הכינויים זה בעזרה. ולשיטת רבי מאיר...
אין הבדל.
אין הבדל. הלאה. ופליגא דרבי מיישא? מי פליגא דרבי מיישא? מיישא, מיישא? רבי יצחק נפחא,
נכון? זה הקודם לתנאי. כן.
מיישא הקודם לתנאי. מיישא, מאימות השופטים.
כי רבי מיישא מה סובר?
שגם לא
חייב. מה? שבנוח, גם אליבא דחכמים, בכינויים חייב. נכון? בעצם השאלה שיש לנו, בואו נשים לב מה חשוב לגמרא להציב בכל האורך, שבנוח חייב בכינויים, לפי רבי יצחק נפחא, רק אליבא דרבי מאיר, חשוב לה גם להביא את רבי מיישא, שתדע שלדעת רבי מיישא, אפילו לשיטת חכמים שבין ישראל, שבני ישראל כתובים על הכינויים, בני נוח חייבים על הכינויים, נכון? למה?
דרך עזרה.
כלומר?
שם הוא מסביר, גאו אזרח זה לא נוכרי, נוכרי עכשיו בכלל.
אוקיי, עכשיו כאן היה דבר מעניין, נכון? ואז יש דיון על כגר כאזרח, שכגר כאזרח להוציא, מה?
להוציא
בני נוח, נכון?
כן,
אני לא מעלה
של הסתם.
כל זה אני לא מעלה מובהק של הסתם, נכון? עכשיו מה זה מובהק? יש לי כאן כן את רבי מיישה ורבי יצחק נבחה שנמצאים בפנים, אבל על גבי רבי יצחק נבחה ורבי מיישה יש לנו את הסתם שמכניסה את כגר כאזרח להוציא בני נוח, נכון? מביאה את זה כלימוד של רבי מיישה, נכון? ועל גבי זה אומר, רגע, מה רבי מאיר יעשה מזה? רבי מאיר עובד מכגר כאזרח שמתאדם בסייף. נכון?
של הנוכרים בסייף.
כן, מתאדם של די נוח בסייף. בסדר?
זה אני אומר, לא מסכים את החלקה.
זה לרבי מאיר. מה עשתה הסוגיה בשלב הזה? זה השלב הראשון. מה היא עשתה?
בואו נסכם.
מצד אחד אמרנו שבי נוח חייבים בברכת השם. חייבים בברכת השם, למדנו את זה נגישיש, זאת אומרת, שלחה אותנו קודם כל לפרשייה בויקרא כ"ד. הפגישה את הפרשייה הזו, את התלמידים בויקרא כ"ד עם המקור שאנחנו מכירים בדברי רבי יוחנן, של השם זו ברכת השם, שתפגוש אותו תכף, אמרה, רגע, מה שבעצם איש איש עושה זה שהוא מוסיף את הכינויים. בני נוח חייבים גם על הכינויים. עכשיו, הם חייבים על הכינויים לא רק על איבא דרבי מאיר, זאת אומרת, לא רק כמו יהודים, אלא גם יותר מיהודים. נכון, יותר מבני ישראל, כשיטת רבי מיישה, וגם דיבר רבי מאיר, בעצם מה שהגענו בסוף זה שהפרשה הזו של ברכת השם, לא פחות מזה שהיא מחברת יהודים וגויים, בזה שהיא מחייבת גם את בני נוח בברכת השם, היא גם מפרידה בין יהודים לבני נוח, בפסוק הזה כגר כאזרח. נכון, כשהפסוק כגר כאזרח נדרש להוציא בני נוח, שהם חייבים על הכינויים, על איבא דרבי מיישה, או להוציא בני נוח שניתתם לסייף על איבא דרבי מיישה. אז כאן בסדר? שלב שתיים. בשלב הבא הסוגיה הולכת אל שם אל הברייתא, נכון שאנחנו יודעים שיסודה בתוספתא בעבודה זרה, שם המצוות בני נוח, ובהמשך מביאה מנהלן, נכון? ברש נ"ו עמוד ב', יש לנו את הברייתא מעבודה זרה, מנהל נעימי לי, אמר רבי יוחנן, כל הלימוד של רבי יוחנן. בסדר? הנה רבי יוחנן לומד מי ויצא השם אלוקים בעצמו. זה שלב שתיים. לאן זה ממשיך? רבי יצחק מחליף, נכון? רבי יצחק יפה מחליף את ויצב ואת אלוקים, נכון? דינים ועבודה זרה מתחלפים, איבך עם דינים ועבודה זרה, ולומד את דינים ועבודה זרה ממה?
כבר הבית אל האלוהים.
אוקיי.
ומחלוקת על...
עכשיו, יש לנו מחלוקת על ויצב זו עבודה זרה מניין, נכון? נמצא. וכאן יש לנו מחלוקת בין בנימין ורחיסטה 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 ויש שם קרינה מה אתה קרינה? אם עשה ולא ישתחר תלכו לי על הדלות של הסרטון זה
הדיון הוא רק אינסיבי בדור שני שלישי
נכון תלמידי רבי יוחנן שם
תלמידי רבי יוחנן
נכון אוקיי, הלאה רגע, ואת העניין בעבודה זרה דברים שבית דין של ישראל ממיתים עליהם בנוח מוזר עליהם, אין בית דין של ישראל ממיתים עליהם, אין בית דין נוח מוזר עליהם, למיעוטי מה? למיעוטי לוחי שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה, אבל הרבה פעמים לא, למיעוטי גיפוף ולישוק. וגם זה לא למיעוטי שלא כדרכם. זה סוף הזה. ואז הסוגיה הבאה, דינים, דינים בני נוח יפקוד, ועדיין עשר מצוות נצטוו ישראל במראה. דינים. מזכירים זה עשר מצוות הצטרפו ישראל. תשובות? לא נצריכה אלא ל... נכון, אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע. רב נחמן אמר רבא ברבוע ידע את דין והתרעה. הלאה?
דין הכנסות.
זה מי אומר? רבא אומר דין ההתנסות. רבא ברבא יעקב. כן?
בכל פלח יותר
להושיב את בתי דין בכל פלח. אוקיי.
והבני נוח לא יפקוד, ואז כאילו גם בני נוח.
והרי גם בני נוח מצופים על זה, אלא תן הדבי מנשה. תן הדבי מנשה. לאב נקדח. לעיל סך. בסדר?
ואז דבר כסותר. כמעט אז לאדם הרב ולאב יהודה אמר רב האלוהים אני
נכון, כמעט אז לא, לא, יש לנו שם בדרך תן הדרך ויש לנו את רב יהודה אומר אדם הראשון לא נצטבע אלא על עבודה זרה בלבד. בסדר? באמצע רב יהודה בן בטבע אומר אף על ברכת השם ויש אומרים אף על הדינים. כמעט אז לאדם אמר רב יהודה אמר רב אלוהים אני לא תקללו לי וכו', כמעט כי יש אומרים. בסדר? נכון? רב יהודה אמר רב?
כן.
אדם הראשון עבודה זרה בדקת השם ודידים. בסדר? ואז מנן בעצם נתן לדבי מנשה. נכון? נתן לדבי מנשה מי דריש ויצב אפילו אנחנו מי לא דריש ויצב אנחנו מנעלי לא דריש ויצב כל חדה וחדה ואין פניו של טיב. בסדר? וכל חדה וחדה ואין בין נפשה
תהיה. אבל
אדם הרב
הוא לא אמר את זה על אדם הראשון.
בסדר, הגמרא אמר סייס, אני מסכים.
אין שום אלוהים אני.
כן, זה פלא. כאילו מה שאומר האלוהים אני נאמר לאדם הראשון ו...
לא נאמר לאדם
הראשון. איפה נאמר בכלל אלוהים אני?
יש עם...
יש כמה מקומות,
אבל זה לא לאדם הראשון
בטוח. מה זאת אומרת? כשהם נפגשו, מה הוא אמר לו? למה הוא אמר לו? אמר לו אלוהים?
פעם ראשונה זה בראשית ל"ה.
מה זה?
ליעקב, ויאמר לו אלוהים אני אל שדי, אלוהים.
ויאמר לו אלוהים. אני אל שדאי.
אני אל
שדאי. זה לא רב היום, לא, אלוהים אני, אל שדאי.
זה לא מפוזר, אתה לא מפוזר,
ככה. כן, הוא אומר לו אלוהים, אני אל שדאי.
ויש היום על יוסף על קיראו כי אתה חת אלוהים אני.
לא,
זה מגניב דווקא. יש אתה חת אלוהים אנוכי, יש שם מנה ממך פגיב על זה.
ואז גם
אלוהים.
ואז עוד שלוש פעמים בתנ"ך. בשופטים, מלאכים וספיר.
מה שם? מה בשופטים?
בעל ידע את כל ליבו, ואמר לה, מורה לא עלה על ראשי, אני מזיר אלוהים אני מבטן.
טוב, בקיצור, לא מלמד. טוב, אבל זה מגניב, זה דרוש מגניב. אלוהים אני.
נכון, זה מפתיע, אנחנו חיפשנו את זה. כן, אמרנו מה, פרויקט השוט לא עלה על זה.
אני רוצה להציע את משהו, להציע את המפתח לפתרון הסוגיה הזאת. בעיניי. ברור, יש לך תמונה פשוטה. מה שברור זה שרבי יוחנן ותנא דבי מנשה הם הקולות המרכזיים בסוגיה. נכון? זה פשוט. יש לנו שני מקורות בסוגיה לשם המיתות מנוח, שסוגיה באופן מאוד יפה מנגידה אותם אחד לשני. זה רבי יוחנן הוא לומד מויצב, זה תנא דבי מנשה הוא לומד, וזה פשוט. השאלה זה מה בעצם תורף הוויכוח בין רבי יוחנן לבין תנא דבי מנשה. זאת אומרת, או שתנא דבי מנשה הוא מתחיל טוב, הוא יותר פשוט. תנא דבי מנשה הולך, אמרנו, אל הסיפורים של בני נוח, נכון? אל המקורות הספרותיים המתקדמים של בני נוח. ואומרים, תשמעו, זה הבעיות שהתורה מסמנת כשהיא מדברת עם בני נוח. נכון? כשאנחנו קוראים את הסיפורים של תחילת ספר בראשית, אלה הנקודות הבעייתיות. במובן מסוים, התיאור שלו, של תנא דבי מנשה, מהדהד באיזה אופן את התפיסה הטבעית שלנו לגבי האופן ההתפתחות שלה, של האתוס הזה של שבע מצוות מנוח. זאת אומרת, התודעה הזו של יש איזו קבוצה של מצוות שבהם כולם מצווים, היא מתפתחת מתוך קריאה פשוטה של הסיפורים של ספר בראשית, וזה, כך מציגה את הגמרא, אני בדתן הדבי מנשה. בסדר? זה באופן כללי. משהו יותר מתוקב קצת, זה מה עושה רבי יוחנן. זאת אומרת, באיזה אופן, מה המשמעות של ויצב, של הלימוד מויצב השם אלוקים את האדם? כשאפשרות אחת זה לומר, יש, וזה עלה אתמול ביום שלישי בפתיחת הדברים, נכון? בהצעה שלכם, זה שההליכה לויצב השם אלוקים את האדם נועדה בעצם ללכת למקום עוד יותר ראשוני. זאת אומרת, זה כבר האדם הראשון, זה מהשנייה הראשונה של היקום, זה לא כרוך בבני נוח או באיזשהו אופן בסיפור של המבול וכולי, אלא זה ממש נרוץ בהוויה מהרגע הראשון של המפגש שבין אדם ואלוקים. זה מסלול אחד שאפשר ללכת בו. אני לא שולל אותו, אני רק רוצה להציע שהתמונה היא קצת יותר מורכבת באופן שבו הסוגיה מציגה את זה. וזה בשביל להבין את משמעות הדברים, הלכנו, שוב, אני, כל מה שאמרתי עכשיו, אני פחות או יותר חוזר על מה שאמרנו בפעם שעברה, אני מנסה לתת לזה טיפה, עכשיו גם טיפה יותר מקום בתוך המהלך של הסוגיה. באופן מובהק, כשאנחנו מסתכלים על הסוגיה, אני חושב שהנושא המרכזי זה הסיפור של האקדח והיסח. עכשיו, ראייה לדבר הזה, מתוך המבנה של הסוגיה, היא שאלה הנושאים המרכזיים שנדונים בסוגיה. זאת אומרת, א', אנחנו מתחילים עם ברכת השם. יש לנו עוד נושא שנכנס, ותכף נדבר עליו, זה עבודה זרה.
מעבר.
ואחרי זה עברנו לדבר על דילים. נכון? עכשיו, יותר מזה, אנחנו מוצאים את הממורה היפהפייה הזו, שאדם הראשון מצטווה בשלוש מצוות. עבודה זרה, דילים וברכת השם. את השלישייה...
אולי דילים.
מה?
שאלה
לדעת מה בידוד.
שתיים
הם ברורים. יהיה מועילה לכם
מה שעושה
לופלר. לא, עוד לפני כן אבל זה נמצא, עוד לפני הממרה של רב, הרי לשם הגמרא לוקחת את זה.
לא, הגמרא לוקחת את זה, אני מסכים. הממרה של רב לא ברור שזה
משהו. אני מסכים שזה לא בהכרח נמצא בפשט הממרה של רב, יותר מזה. אנחנו נמצא הממרה של רב עוד שתי שורות, נכון? העם מדבר רב על שלוש עבירות בנו החמירה, שהיא מסמנת שוב, את התודעה הראשונית שלנו ביחס לעבירות חמורות. עבירות החמורות זה עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. הייתי מצפה כאילו שיכול אם אני אשאל, גם שם, נכון, זה הדיון שיהיה גם שם, האם ברכת השם או עבודה זרה,
או גם.
גם, אבל הייתי מצפה, נכון, שאלה יהיו גם הדברים, על מה אדם הראשון הצטווה, הייתי מצפה לזה מדרש כזה, שאדם הראשון הצטווה על גילוי עריות, פרו ורבו, או למיניהו, על שפיכות דמים, לא יודע מה, ועל עבודה זרה או ברכת השם, נכון? אבל התמונה הזו של אדם ראשון הצטווה על עבודה זרה, על דינים ועל ברכת השם, ברור שהיא באה להעצים מאוד את המקום של דינים וברכת השם בתוך התמונה הזו, והיא תמונה על הרקע הפולמוסי של הוויכוח לגבי המקום של שתי המצוות האלה בתוך הסל של שבע מצוות ממנו. לכן אני חושב שוב שגם המבנה של הסוגיה, הן הספרותית, וגם הממרות שהיא מביאה והפולמוס שהיא מעצימה סביב שתי המצוות האלה של ברכת השם ודינים, אל מול סירוס וכלאיים, מציב את הדיון באופן מאוד מאוד ברור. שם כאילו זרקורים מרכזיים מאוד על הסיפור הזה של אב יקדח ועי יסח. עכשיו, ראיתי דרוש, אני מנסה לזכר את זה בדיוק עושה את החשבון שיצא לו שגימטריה של אב יקדח ועי יסח זה נוח, כי הרי בין דף לסח יש נון וו, נכון? ואז עושה חשבון שדף לסח עם הכולל, בלי הכולל, פה שם זה נוח. אבל זה מתבקש, נכון? המשחק הזה הלשוני, כאילו על הדח והסח. עכשיו בואו נצלול עוד טיפה כאילו לפרטים, כאילו איך הסוגיה מוליכה את זה. מה שבעצם אני רציתי לטעון, ואני עדיין אציג, א', תגידו אתם לפני מה שרציתי לטעון, מה אתם אומרים? מה התחושה שלכם פה בסוגיה בינתיים? א', אם אתם מסכימים עם המודל שהצעתי פה, וב', מה זה אומר? מה לוקחים את זה?
אתמול אני נראה, היה לנו קצת יותר מבין כאן רבי מנשה ורבי יוחנן, דיבור קצת יותר זה על מה רבי יוחנן בעצם עושה כאילו כשהוא חוזר לאדם הראשון. כי ההסבר הראשוני של כאילו הוא חוזר יותר אחורה, יותר ראשוני, זה לא מספק, כאילו מה, באיזה, למה? כאילו מה זה משנה, כאן התחלה, כאן התחלה. ומה שחשבתי שזה יותר כאילו למה שנחשב כמו דרך המחלוקת שלו עם תנאי איפך זה שהסיפור הוא היצר. ומה שמעניין את רבי יוחנן לעומת לנוח זה שזה דווקא ציווי. ואז זה הופך הרבה יותר חזק, יש ציווי מיתולוגי נקרא לזה, כן? וזה לא מה ששלוב בסדר, זה לא משהו חלק מההיסטוריה, אלא זה ציווי שמלווה, שהולך מעל ההיסטוריה, כאילו, ובמובן הזה זה, כאילו, אם נינוח מתחילה ההיסטוריה ומתחילים פיצולים, אז כאילו זה תמיד נשאר מעל הפיצולים, זה כאילו, זה הציווי האונתולוגי, כאילו, אין. ובמובן הזה, אצל רבי יוחנן זה באמת משותף, זה לא מתפרק בסיני. לעומת כאן זה במינה שכאילו, שזה שלוב בסדר של המציאות, ואז זה מאוד חזק גם בדיון שעושים לגבי אורחל, כן, כאילו, רבי יוחנן, כאילו, סתם אני מייצג איתם כאילו את רבי יוחנן, ואידך אוכל בעלמא, זה אוכל בעלמא, אוכל בעלמא זה לא תופס, צריך ציווי.
אני מאוד מסכים, אני אלך עוד צעד גם עם מה שאתה אומר, זה גם מאוד בולט במבנה הפורמלי של הדרשה. נכון? אתה חושב שזה גם נזכר ביום שלישי. יש פער בין ללמוד מהסיפור. להגיד, רגע, יש פה איזה סיפור. שהוא מתאר איך לאורך ההיסטוריה אנשים התנהגו, ומהאופן שבו הם התנהגו, אני יכול להסיק מה מוסרי ומה לא מוסרי, מה שקרה, נכון? כאן הרי זה כבר מסוים, היה הפילוסוף דייוויד יום, הצביע על משהו כינה, הקשל הנטורליסטי. הקשל הנטורליסטי אומר שאתה לא יכול להסיק מזה שככה הטבע עובד, שככה צריך להיות. יש איזו הבחנה, בין, הוא אמר, אין כזה דבר חוק הטבע, מוסר, תפיסה נטורליסטית של חוק. הוא אמר, זה שזו המציאות, זה לא אומר שככה צריך להיות. אלא זו המציאות, אבל מי אמר שככה צריך להיות?
מילים אחרות, אל תיתן למציאות לבלבל אותך.
נכון, נכון. זה אגב, זה מחלוקת אחרונית גדולה לגבי שניים אופזים. שניים אופזים שיחלוקו, אז יש מחלוקת אחרונית גדולה אם יחלוקו כי כך צריך להיות, שיחלוקו כי כך זה. זאת אומרת, האם יחלוקו משקף פשוט את מצב העניינים הנתון כאשר שניים אוחזים בתלית. ואז בעצם זה מוחזק בחצי, וזה מוחזק בחצי. ולכן אתה אומר יחלוקו. בסדר, שזה מין תודעה, שוב, תודעה נטורליסטית של חוק. או שאתה אומר יחלוקו, כי אתה מניח שבאמת היחלוקו הזה לא רק משקף את המצב, אלא הוא משקף גם את מה שצריך להיות. זאת אומרת, הוא מביע איזו עמדה מהותית לגבי השאלה למי זה באמת שייך, לא רק למי זה, בידי מי זה נמצא כרגע. עכשיו, המתח הזה הוא מתח מאוד מכונן ביחס לתודעה טבעית של חוק. במובן מסוים, תנא דבי מנשה מכונן באמת את מצוות בני נוח כחוק טבעי, כחוק טבעי, במובן הזה שנלמדות מתוך מה שהיה, מתוך איך שהמציאות עובדת, מתוך האופן שבו אנשים מתנהגים, ומהתגובה של ריבונו של עולם למה שהם עושים, בסדר, כדי שזה לא יהיה רק איך שהמציאות. אצל רבי יוחנן זה מאוד בולט שהלימוד שלו בהקשר הזה, א', העיצב, וגם החזרה שלה, נכון, אקיק מביצב, כאילו זה שהמילה ביצב הפכה להיות לב העניין, וב', בפורמליזם הזה המדויק של הלימוד מכל מילה, נכון, מכל דקדוק. שעוד דבר מעניין הוא, בואו נשים לב רק שבתוך הדיון פה, די ברור לי שההיפוך בין דינים לעבודה זרה בא לשים את דינים ועבודה זרה באותה סקאלה. זאת אומרת, בעצם הוויכוח בין רבי יצחק לרבי יוחנן בשאלה של ביצב אלוקים, מה דינים ומה עבודה זרה, אומר, תשימו לב, דינים ועבודה זרה הם בעצם יכולים להתחלף, אם הם יכולים להתחלף למור בעצם, הם אותו דבר, בסדר? עכשיו, זאת הודעה, אני רוצה לטעון שוב, שזה שוב רק להדגיש לנו את המקום המרכזי של דינים בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, ואני מחזיר אותנו להפקדח. זאת אומרת, המקום של דינים הוא מאוד מאוד מרכזי בתוך הסיפור, הראיה שדינים בעבודה זרה יכולים להתחלף אחד עם השם. כן.
כן, גם שהלמידה מהמציאות היא לא מקרבת. כאילו, בניגוד, זה לא ארטמן, כאילו, זה לא שזה מהמציאות ולכן אנחנו ביחד. זה מהמציאות ולכן אנחנו לא ביחד כי לנו יש הר סיני. כאילו דווקא
אני מסכים.
דווקא הגוש של רבי יוחנן הוא כאילו יכול את הציווי של בראשיתי להסביר עם, ה... עם פסוקים מויקרא, וכאילו מבחינתו זה ציווי שהוא תקף לכולם, כאילו הוא הציווי האונתולוגי.
זה יכול להיות. שוב, יכול להיות
שם דבר סוגיית, אני חושב שזה נורא חזק הולך לשם, כאילו ב... עם הברית הזאת ש... 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 ראינו שם, יש...
שזה רק לרבות,
יש...
גם בראשית הוא רק מרבה את הציווי הראשוני של איש איש.
מה, פה?
כן, גם בהמשך זה ככה, לגבי העונה שלנו. קוצים?
בוא נאמר, בוא כרגע נשאיר את זה, לי הדברים עוד לא ברורים עד הסוף. זאת אומרת, שאלה שאני צריך לבחון אותה בהמשך יותר ויותר לאורך הדברים, זה מה היחס, שוב, בין בני ישראל לבין בני נוח, אבל בוא נלך עוד צעד אחד, ואיתו בעצם נחתום את הטיעון כאן, ואז נגיד עוד מילה על הרמב״ם ולסיים. מילה פה. מה שרציתי לטעון אורף, ואני הולך עם זה עדיין, יש זיקה עמוקה בין דינים לבין בני נוח. בזכה, בין דינים לבין ברכת השם. הזיקה בין דינים לברכת השם נעוצה במקורות המרתקים של פרשת ויקרא. של סוף פרשת אמור, של ויקרא פרק כ"ד. וויקרא פרק כ"ד, שזה המקור לאיש איש כיקלל אלוהיו ונשא חטאו, אנחנו עושים צימוד של נוקב שם השם, של פרשת המגדף, לפרשת הדינים, לעין תחת עין, יד תחת יד, שם תחת שם וכו'. ובאופן פשוט, די ברור לי שכאשר נכנסות, זה ברור גם לסוגיה, אבל איש איש יקלל אלוהיו ונשא חטאו, איש איש לרבות את המחנה, זה בעצם הגרעין הטבעי הפשוט של שיטת רבי יוחנן, זאת אומרת של התוספת בעבודה זרה, זה בעצם משם זה בא. זה מגיע מזה שהפרשה של ויקרא כ"ד, א' עושה צעד אחד מרתק, כאשר היא מצמידה את המרחב התיאולוגי של המקדף, בסדר? אל המרחב של הדינים, של עין תחת עין, שן תחת שן. זאת אומרת, יש איזו הצמדה שנוצרת בין המרחב, נקרא לזה המחולן או הטבעי של הדינים, לבין המרחב הדתי של המגדף. זה קורה בפרשייה בויקרא כ"ד. עוד דבר נורא מעניין שקורה בפרשייה בויקרא כ"ד, זה שיפונה לגויים. ובאופן פשוט, וכאן ההיפוך המרתק של החלק הראשון של הסוגיה, הפסוק הזה, כגר כאזרח יומת, הפסוק הזה על פניו אומר בדיוק הפוך ממה שהסוגיה עושה את זה. זאת אומרת, מה הסתם עושה את זה? הסתם אומר, כגר כאזרח יומת, להוציא את הנוכרי. באופן פשוט, כמובן, הפסוק הזה אומר הפוך. ולמה זה? איפה נעוץ השינוי? השינוי נעוץ כמובן בביטוי הזה, גר. כי הגר, בפרספקטיבה של חזן, מה שמאפשר להם לעשות את המדרש, הוא כבר מי שקיבל עליו תרי"ג מצוות. הוא הגר. אבל באופן פשוט במקרא עוד ודאי שהגר הוא גר, אולי גר תושב, הוא גוי. הוא דילמה. ברור לחלוטין, עכשיו, ברור לי גם שהמדרש פה של חז"ל משחק על המודעות של חז"ל להבחנה הזו. ואת חז"ל מבינים שלהתגרגל כאזרח להוציא בני נוח זה משחק. אבל זה משחק שבואו נראה מה התפקיד שלו. אז לקחו את הפרשייה הזו, היא מונחת חזק מאוד ברקע. ברור לחלוטין שהפרשייה הזו היא המקור להכנסה של דינים בברכת השם אל תוך סל המצוות של שבע מצוות בני נוח. זה מגיע מזה שהפרשייה הזו אסרה את דינים ואת ברכת השם, והכלילה בתוך התמונה הזו גם את הגר. זה בעצם המקור. ומקור, לא, זה לא מגיע מאיש איש לרבות את הנוכרי. איש איש לרבות את הנוכרי זה רק הטרמין המדרשי אחר כך. זה באופן פשוט, מונח בפסוקי הפרשה הזו. עכשיו, למה זה לא נאמר באופן הזה? כי חלק מהפרויקט של חז"ל זה שאת כל הגרים הופכו לגרים ולא לגרים תושבים. זאת אומרת, כשחז"ל קוראים, כאילו, מפרספקטיבה של ההלכה של, שלהם, את הפסוקים האלה, אז כשהם קוראים כגר כאזרח, אז הגר זה כמובן גר. מה זה גר? גר זה גר, אמיתי.
שמתגייר. חז"ל מהאזרח.
אה?
כן. אזרח זה ישראל.
אזרח זה ישראל. לא, זה נכון. האזרח הוא תושב הארץ, כמו שאנחנו משתמשים היום, הוא אזרח.
כן.
אזרח הוא הנטוע. זה האזרח. מתערה כאזרח הענן. אזרח זה... מי שנטוע במקום, ככה פסוק מגיעים. בסדר? זה ה... עכשיו, כגר כאזרח יומת, ועל כן, עכשיו, הלימוד כאן הופך נורא מעניין, רק בואו נחדד את המהלך פה. מה שקורה זה שהפרשייה הזו, שהיא ביסודה מחברת את בני ישראל אל הנוכרי, הפכה להיות פרשייה שמפרידה בין ישראל לנוכרי. מה שאולי קרה, אמרנו, לכל שבע מצוות מנוח. זה בדיוק הרי ציר הדיון שבתוכה אנחנו דנים. האם באמת שבע מצוות מנוח מחברות את ישראל והנוכלים או מפרידות? עכשיו, לקחו את הפרשייה הזו. הפרשייה הזו, אמרנו, באופן מפתיע, הפרשייה אולי היחידה המרכזית, שבה הקדוש ברוך הוא נותן מצוות של מצוות לגויים.
אפשר לאורך כל הסוף של ספר ויקרא, גם התבנית הזאת של איש איש ומי נוגע, זה חוזר בכל מיני פרק בזיין, איש איש אשר יאכל כל דם, ואיש איש מבית ישראל מי נגע מגר בתוכו. ובהמשך זה לומדים גם איש איש של האריות.
על כן, יש לנו שיטה אחת בתנאים, שכל האמור בפרשה בין אורך מוזר בו. זה על הפרשה הזו, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק, אני מסכים, זה באמת. אני חושב שזה, זה לא מופיע סוגיות, זה שיטה, אני אומר, זו שיטה להלכה, שיטה תנאים כזו. זה לא רק הבא מיין.
זה מופיע בסוגיות, זה שיטה
להלכה.
זה הפשט של הדברים. זה לכאורה, הפשט הדברים, זה שכל מה שכתוב בפרשת קדושים, ובזה, של עריות, זה הכל, כן, ואני פרשת העריות והחיום, עבודה זרה, גילוי עריות, שחודמים, שאין להם עושים את הפרשייה האלה, כל הלא תעשה, הם, של שלוש הפרשיות האלה, שאלה הלא תעשה של הטומאה, נכון, כי את כל אלה עשו הגויים אשר לפניכם ויתמעו בם, אלה תיאורים של תיאורים של ביקורת על הגויים, ובאופן פשוט, אם זה התורה מבקרת בזה את הגויים, סימן של הגויים אסור לעשות את זה. זה באמת כאילו common sense, זה לא... אבל חז"ל ודאי לא קראו כך את הפרשיות האלה, על רקע מה שאמרנו, שהגר נתפס כגר, ולכן הגר האמיתי הוא להוציא מנוח, אבל לקחו את הפרשיות האלה, ומסוים הפכו את המשמעות שלהן. זאת אומרת, מה שנוצר בסוף, זה שמצד אחד אנחנו כן נשענים, אמר, בגניזו, על הציווי של פרשת אמו, ועל התודעה שיש ציווי בתורה לבני נוח. הציווי הזה הוא לא ציווי, הוא לא רק סיפור, אלא הוא ציווי. זאת אומרת, גם השיח מפני נוח נתפס כציווי. בנקודה הזאת אני מתחבר למה שאמר אליהו בהתחלה, שללכת לביצר מחזיר אותנו לשם המצוות לנוח כציווי ולא כסיפור. לא רק כאיזשהו סוג של מוסר טבעי, אלא יש כאן ציווי, אפשר לנסות כאילו באמת להבין מה הפשר של החזרה של הציווי הזה אל אדם הראשון. יש פה איזה ציווי מאוד ראשוני כזה, אבל יש פה ציווי. והציווי הזה הוא נולד מספר ויקרא. אלא שעל רקע תודעת הציווי, כאן מתחדד בדיוק גם הפרויקט של הסוגיה. זאת אומרת, על רקע תודעת הציווי, מה שמתחדד זה לא הקרבה בין היהודי לגוי, אלא ההפך. ההבחנה בין היהודי לגוי על רקע תודעת הציווי. זאת אומרת, שבע מצוות מנוח על רקע פרשים, על רקע תודעת הציווי, לא הופכת להיות, במובן הזה זה אני רוצה לטעון הפוך מאיך שהצגת איזה קודם לגבי מעמד הר סיני. זאת אומרת, במובן מסוים אני חושב שמה שאנחנו רואים כבר פה, זה שדווקא התודעה של רבי יאשע היא התודעה שמניחה איזה מכנה משותף טבעי, פשוט. זאת אומרת, במובן מסוים, אם באמת השיח שלנו הוא השיח של המוסר הטבעי, אז במוסר הטבעי אין הבדל בין יהודי לגוי. גם קטן יהודי יהיה מחויב במצוות של המוסר הטבעי. גם מי שלא ידע שום דבר יהיה מחויב במצוות של המוסר הטבעי. אגב, יש לזה, גם מפקמים את להלכה, יש דיון להלכה, האם יש מקום להגיד, יש דיון לגבי אומר מותר. האם יש מקום להגיד אומר מותר, גוי באומר מותר חייב בשם המוסר מנוח. השאלה מה אם יהודי באומר מותר בשם המצוות מנוח?
לא, אני חושב שבדיוק במקום הזה זה דווקא, זה הולך לכיוון האחר. גם זה בערך בסוגיה הבאה, בהקשר של על מה בנוח נהרג, אז יש שם את הדברים שבדין של ישראל המתאים בנוח מוזר עליהם, ולהפך, כן, זה שישראל יכול לגזול את הגוי ולצאת מזה בנחת, וגוי שגוזל את ישראל, זאת אומרת, אני חייב מיטה או אסור, למשל.
שמה?
שבהקשר הזה, המערכת שפועלת על ישראל היא לא המערכת של המוסר. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה המוסר הטבעי, אבל כאילו אני חושב שהמושג הזה הוא כבר כל כך עמוס, שהוא לא יכול להכיל את מה ש...
אז זאת שאלה שבוא נשאיר אותה פתוחה להמשך הסוגיה. אני מרגיש שאנחנו פרסנו לא רע את הנתונים, זה כמובן קשור גם לחלק הזה, זאת אומרת, לעובדה ש... גוי נידון בדינים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת שלצד זה שגם מי שאומר שהם הצטוו בדינים, אז הם לא הצטוו בדין ועד רעה, ואין דיני כנסות, זאת אומרת, יש
מערך שלם של הבדלים
בין הגוי לבין היהודי לגבי הדינים.
כן, אבל דווקא שם הפועל שהגמרא הוא לטשטש אותו, זה לומר שכל אחד מההבדלים האלה הוא לא משמעותי.
לא משמעותי מספיק,
שלא יהיה להם
דינים בכלל.
כן, ואז זה שהוא כן משמעותי, אז בעצם זה אותו דבר.
אז לכן זו שאלה, זאת אומרת, כמובן תמיד שזו שאלה שהיא שאלה ספרותית. כשהגמרא מביאה משהו ודוחה אותו, היא רצתה להביא אותו או לדחות אותו? כשאני מסתכל על זה בנקודת המבט של העריכה, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו שואלים את השאלה הזאת, נכון? כשסוגיה מרימה איזה אבא אמינה להעביר, ואז דוחה אותה. האם היא הביאה את אבא אמינה הזאת כי היא רוצה להנחיך פה את הקול שאומר שלא דין בהתראה ולא דיני כנסות, ואולי גם לא בכל פלך ופלך, או שהיא רוצה להגיד לא, כל זה זה בעצם לא הבדל, זה לא נכון.
לא, כל זה הבדלים, אבל כל זה לא מספק.
בסדר, אבל השאלה שוב, מה הווקטור המרכזי? אז אני מסכם. עמדנו על החשיבות של ברכת השם ושל דינים בתוך התמונה. ראינו את המקור של ברכת השם ודינים בפרשייה ובעיקרה. ראינו את זה שכבר בפתיחת הסוגיה, הסוגיה במובן מסוים מהפכת את השימוש במקור הזה. על רקע דינים וברכת השם ניסינו לסמן את ההבדלים בין רבי יוחנן לרבי מיישה, כאיזשהו מתח בין ממד של ציווי לממד של חוק טבעי, חוק ראשוני כזה של סיפור יותר מאשר של ציווי, והתחלנו לפתוח את השאלה של מה זה אומר. זאת אומרת, וזו שאלה שתלווה אותנו גם הלאה, זאת אומרת, המעבר הזה, או המתח הזה שבין סיפור לציווי, מה הוא בעצם אומר? על מצוות בני נוח ועל היחס שבין בני נוח לבין בני ישראל, ועל האפשרות שלנו לשחק עם אותם מודל. סיימנו. רציתי להגיד משהו על הרמב״ם, אבל אין לנו זמן. אז אנחנו לא נדבר על הרמב״ם.
שבוע הבא נמשיך
בני נוח. אלא אם כן שוב יקום כל זעקה שאומר שבקיץ אנחנו הולכים ללמוד שמיטה. ואז... כן, ואז גם ללמד שבוע הבא בני נוח. שבוע הבא, בכל מקרה, אנחנו עוברים לסוגיה של על מה בני נוח נהרג. בסדר, שזה השלב הבא, רב יוסף לבריו, דף נון זין, או נחק, נון זין, נון זין עמודה. נכון, אנחנו ניכנס שוב ל...
לא חזור, אתם
די סתרות. בסדר, אבל אני מסכים. אבל לשם אנחנו ניכנס... לשם ניכנס. בסדר, זה השלב הבא. גם רמב״ם.
איזה עבודות ראשונים אמרו
לך,
נכון?
מה?
איזה עבודות ראשונים אמרו
לך? אין פה הרבה ראשונים, יש מילים. מילים
לרמב״ם.
גם לרמב״ם, אבל גם לגמרות. יש מילים, יש...
תוספות
אין
כמעט.
אין כמעט תוספותים, אין רשי, אין ראש, אין ריף. הם לא פוסקו את זה להלכה? זה לא רלוונטי, זה שום דבר. לא?
זה מה שאמרנו על הסוגיה מבחינת
חדית. אין, זה לא רלוונטי להלכה?
אולי מחליטים אותה.
כן.